רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
ערב טוב צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בעוד תוכנית סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. ברוך שובך שוקי. היית חסר לנו בשבוע שעבר, כי אתה חגגת יום הולדת לנכדה.
חמש, גיל חמש.
איך, מה הדרישות של ילדות בנות חמש ליום הולדת?
בוא נתחיל בטאבלט.
אוקיי, מסוק, הזמנת?
בוא נתחיל בלגו של קסיטה,
כן.
שזה בערך 600 שקל. אוקיי, ובוא נמשיך עם כל הליצניות והמופעים. כן. אני מפחד לחשוב מה יהיה בגיל שש. או שבע ושמונה.
אבל שרק יהיה.
כן, אז זהו, שאני חוסך מעכשיו תוכנית חיסכון.
אוקיי. טוב, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור חי, ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו מכל מקום, באתר הרדיו ובדף הפייסבוק של רדיו סול. אנחנו שמחים מאוד לארח באולפן את הילד סמרנו, אמו של יונתן, שנורה ונחטף בכניסה לקיבוץ בערי בשבעה באוקטובר. על פי הצילומים והעדויות, הוא נחטף לעזה על ידי עובד אונרה. תודה, ילד, שבאת לאולפן, ואנחנו נשוחח כמובן בהרחבה גם על אונרה וגם על בנך יונתן. ואנחנו גם אומרים ערב טוב שנמצא איתנו על הקו הפרשן והעיתונאי בן דרור ימיני, שעסק לא מעט בסוגיה הזאת של ההונאה שנקראת אונרה. ערב טוב, בן דרור.
ערב טוב.
אפשר לומר אחרי הפגישות של נתניהו בבית הלבן, כי מעולם לא היה לנו נשיא אמריקאי שכל כך קרוב לממש את החזון הישראלי לגבי עזה ויהודה ושומרון. גם האמירה הברורה שלו לגבי שחרור כל החטופים, אחרת הוא יכניס גם את הצבא האמריקאי לתמונה, מהדהדת בכל העולם. אין ספק, לא רק עידן חדש ביחסים, אלא גם תקווה גדולה לכל משפחות החטופים. נדמה שמתהווה איזשהו כיוון לגבי התמונה הגדולה של האזור לשנים הבאות. הלוואי. איילת, אמו של יונתן, שנה ועוד מעט 5 חודשים, את יודעת מה עלה בגורלו?
לא. חוסר ודאות אחד גדול. מלבד הסרטון שרואים שיורים על הרכב, אחר כך מגיעה חוליה שבוזזת, אז היא בוזזת כל מה שאפשר, שולפת אותם החוצה על הקרקע, את שלושתם, וגונבת את הרכב. ואז מגיע ג'יפ של אונרה עם שני אנשים מחבלים, וחוטפים את יונתן, עובד סוציאלי באונרה.
עובד סוציאלי באונרה.
שהם להזכיר בלתי מעורבים.
בהחלט, בלתי מעורבים. בהחלט, בלתי מעורבים. וכשאת רואה את התמונות האלה, יונתן מגיע לנובה כדי לחגור, כדי לרקוד, כדי להיות עם החברים שלו?
יונתן הוא אמביציונר ברמה מטורפת, והוא מפיק מגיל 12. ובשנה האחרונה, לפני שהוא נחטף, הוא עשה הפקות ממש גדולות ומוצלחות בתל אביב. והוא הלך לנובה כדי לראות, להבין, להתרשם, לקבל רעיונות, ולבוא ולעשות את מה שנקרא ההפקה הענקית שהוא מאוד רצה לעשות. וכן, באותו בוקר מיד עם עם הרקטות שהיו מעל הראש, הם לקחו את עצמם לרכב ויצאו לכיוון הבית. על פניו הם היו צריכים להיות 7:30 בבית, אבל שוטר עצר אותם, אמר להם ללכת למצוא מחסה מהטילים ו...
והם מצאו מחסה, איפה?
הם הגיעו לשער של בארי.
לשער של בארי.
ושם הם היו בטוחים שהם מגיעים למקלט. מאור חייג לאבא שלו ואמר לו, הגענו למקלט, אל תדאגו, אנחנו נהיה ללא קליטה. אבל אל תדאגו, נכנסנו למקלט. בעצם כשהוא ניתק את הטלפון, כבר ירו עליהם. אנחנו במשך 3 ימים חשבנו שהם במקלט. זאת אומרת, חיכינו לרגע שהם ייצאו מאותו מקלט. לא ידענו גם איפה, לא ידענו איזה קיבוץ. זה לא היה ברור, כאילו הוא רק אמר, הגענו למקלט. ולאט לאט כשראינו את כל התמונות ואת כל הדברים, אז כל הזמן חיפשנו אם הוא במיגונית, אם הוא דיבר על מקלט. לאט לאט הבנו את התמונה, אבל בימים האלו... זה מטורף.
וזה נמשך עד היום הזה.
החוסר ודאות, כן.
גם היום התמונה לא שלמה.
בדיוק.
זאת אומרת, אנחנו נהלנו קצת שיחה, אני ואתה עם הילד, ואתה יודע, נשארנו פעורי פה.
כן.
עם התמונה הלא שלמה והלא מדויקת, שמציירים לנו על מקרה, שאתה יודע מה, צריך להקפיץ אותו כדי לפחות לדעת, אני אומר, עם כל הכאב, לפחות לדעת, בחיים, לא בחיים.
נכון.
לפחות להגיע להחלטה הזו, והמדינה לצערי, במה שקורה פה במקרה הזה, ותכף נדבר על זה בהרחבה, לא עושה את זה.
כן. והשבוע נפל דבר בישראל, החוק נגד אונרה יצא סוף סוף לדרך, עכשיו מגיעות גם העדויות של החטופות. אמא של אמילי דמרי, היא בעלת אזרחות בריטית, ואמרה לראש ממשלת בריטניה, כי ביתה הוחזקה במתקן של אונרה ונמנע ממנה טיפול רפואי. אמילי חשפה תנאים קשים במתקנים של אונרה, שם הוחזקה ללא טיפול רפואי במשך 15 חודשים. והחוק ביוזמתה של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו קובע שאונרה לא תוכל להמשיך לפעול מתוך שטח מדינת ישראל. בן דרור ימיני, איך קורה שארגון סעד וחינוך הפך לארגון טרור?
זו סאגה שנמשכת הרבה מאוד שנים, עשרות שנים, כאשר הארגון הזה בעצם הוקם בנפרד מנציבות האו"ם לפליטים שמטפלת בכל פליטי העולם, במטרה לא לפתור את בעיית הפליטים אלא להנציח את בעיית הפליטים. לאט לאט בעצם הגורמים העוינים כשמדובר ברצועת עזה וחמאס, גם זה המצב גם בלבנון, גורמים של ארגוני טרור השתלטו בעצם על הסניטים של אונרה בכל מיני מקומות, והתוצאה היא בהתאם. הנה הם שותפים לחטיפות, הנה הם שותפים להחזקת ישראלים, היום ונורא, פשוט היום ונורא. ומי שמנמן את זה, זה בעצם בעיקר מדינות המערב. ולדבר הזה צריך לוקים סוף. עכשיו, האצבע המאשימה שלי היא לא רק כלפי מדינות המערב, לא רק כלפי האום, אלא גם כלפי מדינת ישראל, שבעצם ממשיכה לשתף פעולה עם ההונאה הזאת. יותר מדי שנים, פשוט יותר מדי שנים. אנחנו יודעים טוב מאוד, יש אנשים שחקרו את העניין, ויש מספיק מחקרים על חומרי, למשל, חומרי הלימוד של אונר"א. ואנחנו נתנו לזה יד, ושם מסיתים בעצם נגד קיומה של מדינת ישראל, שם מהללים ומשבחים את השהידים, כלומר רוצחים, ושם מטפחים את זכות השיבה, כלומר חיסול ישראל.
תרשה לי רגע לשאול אותך, בן דור זשוקי, מה המטרה של ישראל לתת יד לאונר"א להמשיך לפעול בשטחים, למרות שאנחנו כבר יודעים ומודעים לכל מה שהם עשו?
שאלה מצוינת, וזה בעצם מתקשר לאותה אסטרטגיה, אותה מדיניות של ניצור שקט. איך ניצור שקט? בוא נממן אותה. הרי היינו בסיפור הזה הרבה מאוד שנים עם החמאס. אולי, מי יודע, שקט, נקנה את השקט בכסף. כן. זה בדיוק היה הסיפור גם עם אונר"א. אוי, יש שם פליטים, נו, טוב, לפחות יש מישהו שמטפל בהם. וזה פשוט נסחב ונסחב עשרות שנים, והדבר הזה שהוקם כארגון סעד הפך למפלצת של תמיכה בטרור, והיום קשה לעולם להיגמל מזה. הנה, לאט לאט יש מדינות שבאמת אומרות די מספיק. בפעם הקודמת שארצות הברית החליטה שהיא לא מממנת יותר את אונר"א, זה היה טראמפ, הנה הוא עשה את זה השבוע שוב, אז גרמניה מיד נכנסה לתמונה, ואני לא מבין איפה היה משרד החוץ.
כן.
נדמה לי שהוא לא היה.
שנייה אחת, בדרור, אני רוצה לשאול אותך, איילת, כששוחחת, היית באירופה ודיברת עם מנהיגים ואנשים, כשאמרת להם אונר"א, מה הם אמרו?
אני רוצה רגע, לפני שאני עונה לך על השאלה הזו, לחזק את הדברים של
בן דרור.
אונר"א, אנשים חושבים שאונר"א, חלק מאנשים היו מעורבים באירוע 7 לאוקטובר, והנה זה רק כמה כאלה או רק כמה כאלה. ופה הטעות. צריך להבין מה זה אונר"א. אונר"א זה כלל השליטה בעזה. מה זאת אומרת? מהרגע שילד נולד, הוא בעצם נופל לידיו של אונר"א. כי מי מחנך אותו?
אונר"א.
מגיל אפס, כל מערכת החינוך שייכת לאונר"א. הספרים, הלימודים, בתי הספר, אחר כך הלימודים הגבוהים, הכל זה אונר"א. מה אונר"א מחנכים? להשמיד את מדינת ישראל, לכבוש, לרצוח וכו'. זאת אומרת, זה שהולכים ואומרים, בסדר, לא כל אונר"א, או רק עשרות, או רק מאות, זה לא. כל מי שנמצא לצורך העניין, אני לא אגיד בעזה, אבל מרבית 80-90% מהאנשים שם, זה אנשי טרור, ואונר"א היום זה כל אונר"א, זה לא אחד או שתיים, זה כולם.
בן דור, אונר"א והדוח שהוגש למזכ"ל האום, הוא אומר, תשמעו, אתם מגזימים, זה עניין של 2, 3, 4, עד כדי כך העיוורון או השנאה לישראל?
כן, כן, זה עיוורון מרצון בעצם, זאת אומרת, מכיוון שבגדול, אם אנחנו עושים זום אאוט, אז העמדה שלהם היא שכן, לפליטים הללו, הם כבר לא פליטים אגב, זו גם טעות, אנחנו מדברים על צאצאי הפליטים, אין דבר כזה דור שלישי ורביעי של פליטים, אין, פשוט לא קיים, לא בהגדרות הבינלאומיות, לא בחוק בדין הבינלאומי, לא בשום דבר, יש הגדרה מאוד ברורה למה זה פליט, הם לא פליטים, הם פשוט אנשים שמוחזקים בכוח, במעמד של פליטים, על ידי הונאה, הונאה שבעצם הקהילה הבינלאומית משתפת איתה פעולה, וזו התוצאה. אבל הם לא פליטים, הם צאצאי פליטים, ומחזיקים אותם שם בכוח כפליטים, כפצע פתוח. עכשיו, האמת היא שלחלק מהעולם הערבי כבר נמאס. הרי יש איזשהו שינוי שהיה בעשרות השנים האחרונות, כאשר מדינות ערב אמרו די, מספיק, נמאס לנו מהסכסוך הזה, הוא רק עולה לנו, עולה לנו במחיר כלכלי היום ונורא, אנחנו לא רוצים. זה כולל אגב את סעודיה. ומה שקרה זה בעצם שדווקא מדינות המערב הן אלה שמנציחות את אונרה, וכשמנציחים את אונרה מנציחים גם כן את הסכסוך, לא פותרים אותו וגם אף פעם לא יפתרו אותו כל זמן שיש גוף כמו אונרה שמתפקד על תקן הגוף הבינלאומי העיקרי שמטפל בנושא הפלסטיני. אז כל זמן שהסאגה הזאת, ההונאה הזאת לא תסתיים, אז גם כן הסיכויים בפתרון הסכסוך הישראלי ערבי, ישראלי פלסטיני, הסיכויים שואפים לאפס.
איילת, רצית לשאול אותו?
לא, רציתי גם להגיד שיש פה גם סתירה, כי פליט לא יכול להיות פליט בתוך המדינה שבה הוא טוען שהוא נולד. הם טוענים שמדינת ישראל שייכת להם, נכון? הם קוראים לה פלסטין. אז איך אתה פליט בתוך המקום שאתה נמצא, שאתה נולדת בו? פליט זה מישהו שזורקים אותו מחוץ למדינה שהוא נולד בו, אז איך הם פליטים פה, בתוך המקום שהם טוענים שהוא שלהם?
שוקי, אנחנו...
קל מאוד.
רגע, לא, אני רוצה להעיר משהו בעניין.
כן, בבקשה.
היא מעלה נקודה מאוד מאוד נכונה. למה? כי היו לי הרבה מאוד עימותים בכל מיני קמפוסים בהרצאות שלי, גם בעיקר בארצות הברית, אבל גם באירופה. כאשר הטענה שלי, ובדיוק זו הטענה שמעלה האימא, הילד. ואני אומר להם, תשמעו, נכון שהייתה חלוקה ב-47, נכון. נכון ששטחי יהודה ושומרון ורצועת עזה הוקצו לפלסטינים לצורך הקמת מדינה, נכון. אבל רוב הפליטים נמצאים שם, נכון? נכון. איך יכול להיות שהם פליטים אם הם במדינה שלהם? בדיוק מה שהילד אמרה. איך יכול להיות שהם פליטים? הרי נעזוב עכשיו את הוויכוח הפוליטי, אבל לכול לאלמה, הם נמצאים בדיוק במקום שהוקצה להם כמדינה. זה שהם לא רצו להקים מדינה, וזה סיפור אחר. אבל הם במקום שבו הייתה אמורה לקום מדינה פלסטינית. אז מה אתם רוצים מאיתנו?
וגם...
הלאה, הם נמצאים במקום שלהם. אגב, יש איזה הגדרה בינלאומית, קוראים לזה IDP. זאת אומרת, internal displaced people, כלומר, אנשים שפליטים בתוך המדינה שלהם. אבל זה לא הם.
אבל דווקא...
כבר מזמן לא נמצאים שם.
האמת היא שאנחנו מנציחים את זה פה בארץ.
זה בדיוק מה שרציתי לשאול.
אנחנו מנציחים את זה שהם פליטים.
נכון.
אנחנו הרי כל הזמן מדברים על פליטים, והם פליטים, והם כאילו, ההנדוס תודעה הזאת היא...
אני עברתי להגדרה של צאצאי פליטים. הקונגרס האמריקאי טוב יותר מהכנסת, זאת אומרת, יש פה משהו מאוד מעניין.
לא יאומן, לא יאומן. אז בדיוק בנקודה הזאת אני רוצה לשאול אותך שוקי, אתה כתומך ימין נתניהו וזה, הממשלה הזאת במשך שנים רבות לא רצתה לגעת, ואמרה לנו את זה חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, שהממשלה גוררת רגליים בעניין של אונרה. למה?
תראה, אני לא בא לסנגר עכשיו על הממשלה, אני רק יודע שגם ממשלות אחרות שהיו בין, כן. באמצע, גם השתמשו באותו סגנון. זאת אומרת, משהו בתפיסה המדינית, הארצית שלנו, אם אפשר לקנות שקט, בוא נקנה שקט. אז אם לא נעביר במזוודות, נעביר בבנק, או נעביר מהצד, או ניתן לשכן שיעביר כן. לאחראי. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן ברחנו מלטפל, בתודעה, בבעיה הזאת, אנחנו פחדנו שיהיו יותר מדי הרוגים, שיהיו יותר מדי, הרי דיברו אז בזמנו על לבנון, דיברו מה יקרה כשניכנס לעזה, והתסריט היה איום ונורא. ואני לא חושב שהיה איזה ראש ממשלה שרצה לקחת את מניין ההרוגים שיקרו על הגב שלו.
איילת, כשפגשת אנשים מאונרה, מהאום, מה הם אמרו לך?
אני נסעתי כמה פעמים גם לג'נבה, גם לניו יורק, ואני פוגשת שגרירים של מדינות המערב באום,
כן.
ומתקיימות פגישות של אחד על אחד. אז למשל, אני אתן דוגמה, הייתה לי פגישה עם שגרירת שוויץ. שהם מאוד אוהבים להיות ניטרלים, והם הם באמצע, הם אף פעם לא נוטים לשום כיוון. וישבתי ואמרתי לה, תראי, כשאני נהייתי אמא צעירה, אז לימדו אותי כמה דברים. כאילו, אני לא יכולה לחפות על חוסר היותי בבית, בכסף, ורק לזרוק על הילדים שלי כסף, כי אני לא בבית, ולעשות ככה, לסגור את העיניים. אני יודעת שכשאני נותנת להם כסף, או כשאני אני לא בבית, אז לפחות אני צריכה לדאוג לראות מה הם עושים עם הכסף שאני נותנת. ומה זה מדינות אירופה או מדינות המערב? הם כאילו חושבים על הוואי, כמה הם מסכנים, ובוא ניתן להם, והם תורמים כסף, אבל הם מוצאים את העיניים, כי הם לא בודקים מה הולך עם הכסף. ואני אמרתי לה, תקשיבי, אם תחשבו רק את הסכום של 5 שנים אחרונות, שהארגון הזה קיבל מכל המדינות, אז הייתה צריכה להיות דובאי, אבו דאבי,
כן.
עם סגסוג מטורף, עם מקלטים. את דואגת לאימהות הפלסטיניות? כי מישהי אמרה לי, אחת השגרירות, מה עם האימא הפלסטינית? אמרתי לה, אני אגיד לך מה עם האימא הפלסטינית. אחד, אם מחר נכנס אליך, ואני לא מדברת על טרור עכשיו ועל פוליטיקה, אם מחר נכנס לבית שלך, בשוויץ או בשוודיה, כי דיברתי גם עם שגרה בשוודיה, שהיא הייתה פשוט, המילה מגילה עדינה. ואמרתי לה, והוא נכנס אלייך הביתה, והוא רוצח את בעלך, אונס אותך, וחוטף את הילדה שלך. את עדיין חושבת על האימא שלו? כמה היא מסכנה? אז אמרה לי, אוף קורסנט. אמרתי לה, אז איך זה אוף קורסנט פה ואוף קורסנט לא פה? אמרתי לה, זה שאת נותנת כסף, את לא עוזרת לאימא הפלסטינית שאת עכשיו באה ומספרת לי שכואב לך עליה. את נותנת כסף ועוצמת את העיניים, והכסף הזה מעמיק את הבעיה שלה. הוא לא פותר לה את הבעיה. ולכן, אם אתם באמת, ואז שגרירת שוויץ אמרה לי, יש לך רעיונות, בואי, אני ארשום. ממש, יושבה עם מחברת ואת. אמרתי לה, אני לא דיפלומטית, אני לא אשת העולם הגדול, אני בסך הכל אימא, אבל אני יכולה לתת לך עכשיו בשנייה. עם הראש ה...
בן דרור, בואו נסכם את הפינה הזאת, ואני רוצה לשאול אותך, התרומות של האום גדלו, של אונרה, מאז השבעה באוקטובר, גדלו בצורה דרמטית. אז הטירוף נמשך.
לא, למען האמת, בוא נדייק. זאת אומרת, כרגע אונרה נמצאת במשבר היום ונורא.
נכון.
כי הרבה מאוד מדינות, לא רק ארצות הברית, יש עוד שורה של מדינות ש...
שוודיה. זה הייתה הפתעה גמורה, שוודיה עצמת...
לא, כי מה שקורה בשוודיה זה שאני לא יודע מי זאת השגרירה, והיא איומה ונוראה, אבל השלטון, הקואליציה שקמה בשוודיה, היא קואליציה קצת יותר מרכז ימין. אז ככה שבמובן הזה יש שינוי. יש עוד כמה מדינות שהקפיאו את העברות הכספים לאונרה, אבל היו כבר הקפאות בעבר, גם לא רק לאונרה, גם לרשות הפלסטינית, בגלל ספרי לימוד שיש בהם הרבה מאוד הסתה. זה לא עוזר בסופו של דבר. זה לא עוזר. היא הקפאה לכמה שבועות, אולי במקרה הגרוע ביותר לכמה חודשים, והכל חוזר על מקומו. והמימון נמשך. יש לי הרגשה שזה בדיוק מה שיקרה גם הפעם. ישראל עשתה צעד ראשון בכיוון הנכון. ארצות הברית עשתה כמובן גם היא את הצעד בכיוון הנכון. אני מאוד מאוד מקווה שהדיפלומטיה הישראלית תעבוד קצת יותר טוב. ועוד המלצה אחת לסיום, יכול להיות שצריכים לקחת את האלה כשגרירה, כדי שתסביר את הדברים האלה.
אתה יודע,
אני רוצה להגיד, אני לא רוצה להגיד מילה רעה על... על
אנשי
משרד החוץ.
לא, תרשה לי בן דרור, אני אגיד, אני בדיוק חושב על זה, שמכל משרד החוץ והדיפלומטים שלנו, ומגיעה הילד מתל אביב, ועושה בית ספר לשגרירים, ודיפלומטיה ביחסי ציבור למדינת ישראל, ברמה הכי גבוהה שיכול להיות, כי באה מהרגש גם.
אז מה שקורה שהדיפלומטים מתנהגים בדיפלומטיות, בקצת יותר מדי דיפלומטיות, כנראה שזאת לא תמיד הדרך הטובה והנכונה. אני מכיר חלק מהנפשות הפועלות, רבים מהם, אני יכול לומר, וזה אני אומר לזכותם, מתקשרים אליי כדי לקבל מידע, לקבל חומר, לקבל נתונים על ההשקעות האדירות באונרה. אני עוזר ככל שאני יכול.
ותמשיך לעשות את זה, בן דרור, בן דרור ידידי.
ואני... אבל אני מאוד מקווה שבכל זאת מה שקרה השבוע, שהקשר של ישראל עם אונרה נפסק, יתחיל אולי קצת יותר.
אולי משהו יזוז, כן, אולי משהו יזוז.
בן דרור, תודה רבה לך, ואני אסיים את הרעיון הזה איתך, בשתי אמירות. אחת של אליז סטפנק, היא שגרירת ארצות הברית באום, והיא אמרה...
עדיין לא, היא תהיה.
היא תהיה. כל ארגוני האום צריכים רפורמה, אבל אונרה הוא ארגון טרור, לא פחות. אבל המשפט המעניין ביותר ששמעתי השבוע, היה ארדוף את אונרה כמו שאלי ויזל רדף את הנאצים, אמרה חברת הכנסת יוליה מלינובסקי שיזמה את החוק. אז תודה רבה לך בן דרור ימיני.
פה הייתי מצרף עוד 120 שירדפו אחרי.
תודה, תודה.
תודה.
איילת, אז אנחנו מדברים על אונרה ומי שחטף את הבן שלך, ואנחנו לא יודעים מה עלה בגורלו. האם במסגרת העסקה שלב א', שלב ב', משהו מהשם של יונתן עולה?
קודם כל, הלוואי והיינו יודעים מה קורה עם שלב ב', או מי נמצא בשלב ב'. כל מה שאנחנו יודעים זה שלב א', 33 שפורסמו, שגם לגביהם, כאילו אף אחד לא יודע עדיין מה יהיה, איך יהיה. והלוואי וכולם ייצאו בריאים, שלמים וחזקים, וגם מי שנאמר לגביו שיש חשש כבד לחייו, אז נזכה לניסים גדולים.
מה הרגשת כשראית את החטופות חוזרות הביתה?
אני אספר, זה לא רק אני. אנחנו מדברים הרבה בני משפחה בינינו. קודם כל, לפני שהתחילו השחרורים, היינו במצב מאוד מאוד מבלבל. כי לא ידענו איך נרגיש. לא ידענו אם נשמח או נהיה עצובים. כשהגיע הרגע, אז אני יכולה לספר שאני מצאתי את עצמי בתזזיתיות נוראית. לא יכולתי להיות במקום שנייה. רציתי לשמוח. חשבתי שאני שמחה. אבל יחד עם זאת קפאתי, התרגשתי.
אנחנו רואים אותך ואת יונתן על המסך. ואנחנו רואים את הפנים הטובות של הבחור הצעיר הזה, שהוא היה... איך היית מאפיינת אותו?
אני, בכל מקום שאני הולכת בעולם, אני אומרת, יונתן זה החיים, והחיים זה יונתן, וזה ממש ככה. הסיפורים מכל האנשים סביבו לא נגמרים על כמה הוא עזר, כמה הוא דחף, כמה היה חשוב לו לגרום לכולם להצליח. זה אור אחד גדול.
הזיכרון האחרון שלך, הייתה איזו שיחה בערב שלפני, ביום שזה קרה?
ערב לפני כן, קודם כל, כל השבוע, אני מספרת את זה המון כשאני מרצה, כל השבוע הזה אני בדרך כלל תובעת בעבודה, ובשבוע הזה הייתי בבית. וכל השבוע אמר לי, יופי, את בבית, אני ואת עושים את כל הסידורים של העסק שלי. אז בילינו כמעט כל יום ביחד, ואני יכולה להגיד לך שהיו לנו הרבה שיחות, וביום הזה של יום לפני כן בערב החג, עשינו ערב חג אצל בת דודה שלי, וכל היום בת דודה שלי התקשרה ואמרה, יו, הילד, אני לא יודעת מה לעשות, כי הילדים שלי חושבים שהוא בגיל שלהם, הם מכינים את הצעצועים. אז אמרתי לה, לא נורא, תודעת, יונתן. הגענו לשם, ילדים בני 6-7, ויונתן, ישבנו בארוחה, ואז פתאום הוא הלך וישב איתם, ושעתיים, שעתיים וחצי הוא משחק איתם, בלי לזוז, ואז אני עולה איתו לרכב, כשאנחנו יוצאים, ואני לוקחת אותו לנקודת המפגש עם החברים, ואני אומרת לו, מה? לא היית איתנו, הוא אומר לי, אמא, תקשיבי. אני החלטתי שאני ילד בן 7, ונעניתי, שיחקתי איתם, כאילו אני ילד בן 7. עכשיו, זה יונתן. הוא ידע להתאים את עצמו לכל אחד, איפה שהוא יושב, וכולם פשוט כאילו, אתה נשאר של עוד.
אני רוצה, ברשותך, לחזור קצת אחורה, אוקיי? לחזור לאותו 7 באוקטובר. תראה, היום אנחנו עומדים במצב שאנחנו יודעים פחות או יותר מי בחיים ומי במתים. במצב שלך, אין את הוודאות אם הוא בחיים או במתים, וכאילו עושה רושם שהמדינה ויתרה, לא חשוב לדעת. הייתי רוצה אולי קצת לחזור לאותו 7 באוקטובר, ליום השחור הזה, ולשמוע וגם להזכיר למאזינים את האירוע שהיה עם יונתן. מה מחזיק אותך היום בהרגשה שיונתן עדיין בחיים, עדיין, למרות שמענו כל מיני עדויות כאלה ואחרות, ובחמש דקות שישבנו איתך, גם אנחנו יצאנו עם הרבה סימני שאלה, אז אולי נציף את הנושא הזה כדי שגם ניתן עוד איזשהו לחץ מסוים.
קודם כל, אני חושבת שהקטע של חוסר ודאות, הוא לא מנת חלקם רק של מי שלא יודע אם הילד שלו בחיים או לא בחיים, הוא מנת חלקם של כל משפחה ומשפחה של חטוף.
נכון.
כי החוסר ודאות הוא ברמה של דקה, שעה, יום, כי כל דקה יכול לקרות משהו, לכאן או לכאן.
כן, החוסר ודאות מתחיל באיך הוא מרגיש, מה הוא עושה,
לא יודע,
מה עושים איתו.
אתה לא יודע, אתה בעלתה גמורה.
מוחלט.
זאת אומרת, גם מישהו שהיה לו עוד חיים לפני חודשיים, כרגע לא יודע כלום.
נכון.
וזה מצב שהוא בלתי ניתן להסברה. אצל יונתן יש סרטון ותו לא. ובסרטון רואים שיורים על הרכב, והרכב נכנס פנימה בדרדור לתוך הקיבוץ. רואים שאחר כך מגיעה חוליה ששולפת אותם החוצה על הקרקע, גונבת את הרכב, אז גם אין לנו אפילו DNA או דם או משהו מלקחת דגימות
לא
מתוך הרכב.
דם ברכב לא היה?
אין, גנבו את הרכב.
אוקיי.
והרכב חצה את הגבול לעזה, הוא לא בשטח ישראל.
הוא לא נמצא מאז.
ולא מצאו אותו. אז גם משם אין לנו שום כלום. מתוך הקיבוץ, מהמקום שיונתן נאסף, לא היו כתמי דם. לא היה כלום.
זאת אומרת שזה יכול לחזק את ההנחה שהוא עדיין יונתן, בחיים, אולי פצוע,
כן,
אבל הוא בחיים.
יונתן נחטף, יודעים שירו על הרכב, אין שום ודאות, שום תמונה, שום כלום על איפה הוא נורא בגוף. מה המקום שבו, אם פגע בו כדור, איפה הכדור פגע בו? או כדורים. עכשיו, מה מחזיק אותי? כל פעם אני שומעת עוד סיפור ועוד סיפור, כי הסיפורים מהשביעי לאוקטובר הם רבים, ועוד לא שמענו עשירית מהם. אבל אני יכולה לספר לך שבשביעי לאוקטובר השנה, אחרי שנה, היו הרבה כתבות, והייתה כתבה על אותה חיילת, ששרדה 14 שעות עם 8 כדורים בגוף.
כן.
אחד מהם נכנס דרך העין למוח. היא שכבה 14 שעות. וכל מה שלי נאמר, היה בסיפור הזה. אמרו לי, תראי, הגיעו לאזור האירוע ולא ניסו לעזור כי חשבו שהוא מת. אותה חיילת שכבה 14 שעות, לא חילצו אותה, למרות שחילצו אחרים כי חשבו שהיא מתה.
חשבו שהיא מתה.
תראי, הוא בטוח נורא, אז אין מצב שהוא שרד פציעה, כי עד שחטפו אותו הוא שכב שעתיים וחצי, אבל היא שכבה 14 שעות עם 8 כדורים
כן,
בגוף
לא
אחד.
כן, אבל לא בהכרח שהוא שכב שעתיים וחצי כשהוא פצוע במצב
נניח,
קשה.
נניח, אבל
לא
אני הולכת
יכול להיות
עכשיו,
שהוא, יודעת,
אבל גם אם אני הולכת על ה-worst case, יש לי דוגמה.
היו גם מקרים שאנשים המשיכו לשכב ושיחקו את עצמם מתים, כדי שלא יזהו אותם, ואז פתאום תזוזה לא נכונה והם נחטפו, אז אולי גם פה אותו דבר.
היו עוד אמירות שאני לא יכולה לפרט אותן כי הן יותר מודיעיניות, שגם מעלות שאלה, ששאלתי את השאלות. אז אני החלטתי שהילד שלי הוא חטוף. אני לא מוכנה לקבל את האמירות חטוף חי, חטוף חלל. אף אחד לא יודע את האמת.
אף אחד לא יודע.
אף אחד. כשהם יגיעו לכאן אנחנו נדע. וזה נוגע לדעתי לכלל החטופים. אלא אם כן הביאו הוכחה חד חד משמעית. יש כמה שקיבלו הוכחות שבאמת לא ניתן להתעלם.
ומה שהצבא אמר לך לא מספק אותך?
ממש לא.
שהוא לא בחיים?
לא.
למה?
הם אמרו. אין להם הוכחה, אין ודאות, אין סימנים. הם לא הוכיחו לי בשום שלב שהוא לא בחיים. למה שאני אאמין?
זאת אומרת, כל הסימנים מראים שהוא יכול להיות שהוא בחיים.
ויכול להיות שלא.
ויכול להיות שלא, אבל זה סופר אחד את השני.
המילה יכול להיות.
היא תמיד נמצאת שם, הסימן שאלה הזה. נכון?
אני אגיד לך יותר מזה. כמה רבנים מאוד גדולים, שאני לא יאמר מה התפקידים שלהם כדי שלא ידעו. כשאני ישבתי וסיפרתי את הכל, את כל האנו, אמרו לי, אם הילד שלך היה נשוי, לא היית מקבלת תודעה.
דהיינו.
זה מתחיל ונגמר פה.
זאת לא אמירה פשוטה.
נכון,
הילד.
נכון. נכון. ואפילו היה רב, שבעבר היה רב צבאי, פוסק הלכה בצבא, שאמר לי, אם הילד שלך חייל, היה חייל, גם הוא לא היה מקבל הודעה. כי יש ספק מאוד גדול. אבל הבן שלי לא חייל, ולא נשוי.
אזרח.
ולא נשוי. אז אפשר.
הילד, שאלה אחרונה לפרק הזה,
אני לא יודע איך, אנחנו נצא מפה עם רושם כבד.
על מה את חולמת בלילה? אם מותר לשאול.
אז קודם כל, מאז השביעי לאוקטובר, אני בן אדם שכל החיים חלם, והייתי קמה בבוקר וזוכרת את החלום על פרטי פרטיו, עד הפרט האחרון, וחלומות ממש כאילו מלאים, סרטים, אני יכולה לכתוב ספר. מאז השביעי לאוקטובר היה לי מאוד קשה לחלום, אני כל הזמן ראיתי רק מלחמות בלילה, אבל היו לי כמה וכמה חלומות שכן הצלחתי לקום ולזכור, ואני מקווה מאוד שזה לא יהיה רק חלומות, שזה תהיה מציאות. ואני מקווה מאוד שאני אקבל את הבן שלי, ושיהיה לי נס גדול מעל הטבע. אמן.
לפני הסיום, אומרים תמיד, אמא תמיד יודעת.
אני רוצה לומר שאמרו לי את זה הרבה פעמים. אמרו לי, מה את מרגישה? אמא תמיד מרגישה, אבל אני רוצה לומר.
היא תמיד מרגישה, יש לה את הקשר הזה המיוחד עם הילדים, שאני יודע להסביר אותו בתור אבא.
אבל אני גם בן אדם עם רגליים על הקרקע. עכשיו, הרבה פעמים אמרו לי, אבל מה את מרגישה? עכשיו אני אגיד לך, יש שלב, אני חושבת שאומרים שאמא מרגישה זה לדקה, שתיים, שלוש הראשונות. יש שלב שאתה אומר, אתה לא יודע אם זה הרצון או ההרגשה. זה, אתה כבר לא יודע מה משתלט עליך. אז בתוך תוכי, אני יכולה לומר לך שאני מנסה לפעמים להגיד אולי וזה, אבל אני לא מצליחה לקבל את זה. ואני לא יודעת להגיד אם זה האמא מרגישה. אני יודעת מה אמא רוצה. אז לא קל, לא קל להיות במקום של האמא מרגישה.
יש לי תפילה אחת.
קדימה. תפילות זה דבר חשוב.
אמן.
בריא ושלם, גם אם הוא פצוע, אבל שהוא
אמן, חוזר. אני אומרת שאני מוכנה לקבל אותו בכל מצב.
הוא חוזר בריא, ואת באה איתו לפה.
הלוואי, אמן.
הלוואי, אמן, אמן.
זה מה ש... הנה, אני שולח את המסר הזה ליונתן.
כן.
שומע?
יונתן, אם אתה שומע אותנו,
אז
אנחנו מחכים לך כאן.
מחכים לך כאן, נקודה.
ואתה שולח אותי ישר לשיר שרציתי להקדיש לך, הילד. של אתניקס, מחר אני בבית.
הלוואי. אמן,
אמן, אמן.
אני מוכן.
Bye.
מהמם.
כן, חכי לי שאחזור מחר, אני בבית. איילת סמרנו, שהייתה כאן איתנו ברעיון מאוד מאוד מרגש, שהבן שלה נחטף על ידי עובד אונרה, מנוול בשם האום. אבל עכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר, והנושא הוא הנשיא טראמפ ומלחמות הסחר בעולם, או במילים פשוטות, תם עידן הפריירים בארצות הברית. קנדה, מקסיקו, סין, פנמה, דנמרק, וזאת רשימה חלקית של מדינות שנכנסו לכוונת של טראמפ. על חלק הוא מטיל מכסים גבוהים, על חלק הוא מבקש, דורש, תובע טריטוריה. ואני אומר ערב טוב לשניים, ישראל דהן בלוס אנג'לס ורונן ישראלסקי בטורונטו. ישראל דהן, ערב טוב לך או בוקר טוב לך בלוס אנג'לס?
בוקר טוב אצלנו, ערב טוב אצלכם.
כן.
תגיד לי, מה, איך אנחנו צריכים להבין את מה שקורה לנשיא טראמפ? למה הוא מחליט להכריז מלחמה על הנושא הזה של הסחר?
דעתי, כן, הוא מחליט מלחמת סחר. קודם כל, מלחמת סחר הוא מחליט על סמים וגם על הכלכלה. זה שני דברים שהוא היה איתו בקמפיין שלו.
כן.
וזה סין, קנדה ומקסיקו.
למה שלוש המדינות האלה?
כי רוב הסמים שבאים באים מסין, הכדור הזה שגורם הרבה מקרי מוות פה.
איך זה נקרא? פנטיניל?
פנטיניל, הפנטיניל.
אתה מעודכן, נפתלי.
כן, כן, כן.
אתה מעודכן.
כן, זה סם מאוד קשה שגורם למה?
הוא גורם למוות. הוא יוצר בסין.
כן.
הוא מגיע דרך מקסיקו וקנדה. ולמה טעם כעס? כי הממשל של מקסיקו והממשל של קנדה נתנו לזה להיכנס דרך הקרטל. וזה גרם להרבה הרבה מקרי מוות בארצות הברית.
אמרת לי 300 אלף אמריקאים מתו?
כן, 300 אלף אמריקאים מתו מהסם הזה.
אז בשביל זה הוא מטיל עליהם מכסים של 25% על קנדה ומקסיקו? ו10% על סין?
לא רק בגלל זה.
כן.
הוא מטיל עליהם מכסים בגלל הסחר גם. ומה שקרה זה כשהוא היה הנשיא בקדנציה הראשונה שלו,
כן,
הוא הטיל מיסים על סין. על סין הוא הטיל מיסים, היה 25%.
כן.
על קנדה, הרי בתקופת קלינטון היה נפטה, אם ידוע לך.
כן.
ואז הוא ביטל את נפטה, הוא עשה הסכם חדש איתם, וזה עבד. דרך אגב, ביידן לא ביטל את ההסכם הזה שהוא חתם ממקסיקו, סין,
כן,
וקנדה, כי כסף נכנס לארצות הברית.
אז
ברגע
אז,
שהוא...
כן, אז אותך כן. אני רוצה לשאול רונן, הקנדים בפאניקה?
הקנדים הם לא בפאניקה, הקנדים בעיקר מרגישים פגועים. ארצות הברית היא השכנה שלנו מדרום, היא שותפת הסחר הגדולה ביותר של קנדה. רק לסבר את האוזן, 60% מהנפט האמריקאי, מהדלק שישראל בלוס אנג'לס קונה כל בוקר שהוא יוצא עם האוטו שלו, 60% מהנפט והדלק בארצות הברית מגיע מקנדה. וכנה לגבי הגז הטבעי ואוצרות הטבע, החלב, העץ לבניית הבתים, כמו שאתה יודע, כן. בארצות הברית בונים בתים מעץ, לא מבטון, כמו בארץ, כדי לשמור את החום. 60% מהתוצרים שמגיעים לארצות הברית מגיעים מקנדה, שכנתה מצפון. ארצות הברית קיבלה את העצמאות שלה לפני 250 שנה, שבקנדה עדיין היו הילידים, מה שנקרא, ה-Native American.
כן.
100 שנה לאחר מכן, קנדה גם הכריזה על העצמאות שלה, כשהאנגלים והצרפתים הצליחו להגיע להסכם שלום ביניהם, בלי שנורתה אפילו יריעה אחת. והעצמאות של קנדה היא בעצם הגאווה הלאומית של הקנדי הממוצע. לא משנה אם הוא מגיע מהאזורים הבריטיים או מהאזורים הצרפתיים. וארצות הברית
שלנו
הטובה.
רק שנייה אחת, ישראל, תכף תענה לו. בבקשה, רונן, תסיים את המשפט וניתן לישראל לענות לך על העניין.
לא, לא, אני מאוד מכבד את ישראל, יש לנו גם שם דומה, הוא ישראל ואני ישראלסקי, אבל עם כל הכבוד לישראל, הוא רק שוכח שבלי קנדה הוא לא יצליח לישון בלילה כי יהיה לו קר, הוא לא יצליח לנסוע עם האוטו כי לא יהיה לו דלק,
לא, האמת,
הוא לא יצליח לעשות את רוב פעולות היום יום.
רונן,
אז אני
בבקשה ישראל, בבקשה.
אז אני אענה לבחור הנחמד הזה. קודם כל שאנחנו מדליקים את המכוניות בבוקר, זה נפט שלא רק מגיע מקנדה, זה מגיע ממקסיקו.
לא רק, 60%.
דרך אגב, שנייה, תן לי לסיים. אתה יודע, בקמפיין של טראמפ, הוא אמר שאנחנו הולכים לקדוח נפט בארצות הברית. דריל, בייבי דריל. יש לאמריקה נפט לעוד 200.
מה תעשו בינתיים?
לא, זה לא ניקח. חוץ מזה, הוא כבר מדבר עם סעודיה ליותר נפט לייצר, לא תהיה בעיה לאמריקה עם נפט. אני אגיד לך גם מה שאתה הסברת.
אתה באמת רוצה להביא נפט מסעודיה שיש לך נקסט דור?
שנייה, אני אסביר. לא, תן לי לסיים. תן לי לסיים, אבל תן לי לסיים.
לא צריך להגיע מהאונייה.
רגע, חברים.
רק אל תשכחו שאתם ישראלים.
לא, אבל תן לי לסיים.
אני באמת מכבד, אבל תן לי.
שנייה, אבל תן לי.
תן לי רק להשחיל משפט.
אבל אתה לא נותן לי לסיים את המשפט שלי.
שנייה אחת, לאט לאט.
הדיאלוג בינינו כרגע מייצג בדיוק את הקונפליקט שקיים כרגע בין קנדה לארצות הברית. אנחנו היינו חברים טובים 150 שנה, וטראמפ, שהוא מאוד אהוב כאן אגב, על ידי לפחות
מדי ישראלים והיהודים,
פתאום עשה פה תרגיל. ואני רוצה רק להגיד לך דבר אחד, שאף אחד לא יחשוב לרגע.
ישראל וישראל ורונן, שנייה. אלן, רונן, זה שוקי, רגע, ישראל.
תן לו רק לישראל לענות על הזה. קדימה, ישראל.
אני חושב שאני פותר לו את התשובה בחצי דקה.
אוקיי.
לא, אני אעשה קצת סדר לבחור הנחמד הזה מקנדה.
כולם נחמדים פה, ישראל, רק שתדע.
ברור, כולנו נחמדים, תקשיב.
קדימה.
הסחר בין קנדה לארצות הברית, תקשיב טוב, בין קנדה לארצות הברית זה כמעט 150 מיליארד דולר בשנה. אתם קונים מאיתנו, לא חשוב, קנדי אומר, אתם קונים מאיתנו אולי 50 מיליארד. יש פה דפיסט של 100 מיליארד דולר. אני מדבר איתך בגדול. אז קודם כל, למה ראש ממשלה שלך, שהוא, אני לא יודע אם הוא התפטר, עוד לא התפטר, אתה יודע, הוא, לפי דעתי הוא מפוטר, אני לא יודע. למה כשטראמפ אמר לו, אני מעלה לך את המחסים ב-25%, פתאום, אחרי, ביום שני, הם החליטו לשלוח 10,000 חיילים לגבול, והם ביקשו מטראמפ, תן לנו חודש ימים לעשות איתך מסע ומתן. אז אם הם שכנים טובים של 150 שנה,
אתה לא מדייק על ישראל היקר, אתה לא מדייק.
אני מדייק, תקשיב, אני מדייק
כמו שאתה אומר. אתה לא מדייק.
רגע, אני יכול לתמצת לכם את מה שקורה פה, ישראל.
תן לי להשחיל
משפט. רגע, רונן, שנייה. אני אגיד לך רגע, שנייה, רונן, זה שוקי. אלן, ישראל. לי נראה שאדון טראמפ הגיע להחלטה, אני המעצמה הגדולה בעולם.
אני מפסיק להיות פרייר.
כולם יעשו מה שאני רוצה, ומי שלא יעשה, אני אכנס בו. ואיך אומרים, הוא רוצה להביא את הגדולה של העם האמריקאי, הוא ייזכר כנשיא שיחזיר את הכבוד הלאומי לארצות הברית.
הכל טוב ויפה, אבל תן לי להגיד לך משהו אחד. ישראל, תקשיב גם מתי.
באנגלית אומרים, stop the bleeding and cut the losses. אמריקה,
בעברית אומרים,
אמריקה, תקשיב,
לא, לא, אמריקה צריך לחזור לאמריקה ולנהל את
העולם. אני מסכים, אני גם חושב ככה. רונן, מה אתה חושב? עכשיו תורו רונן, עכשיו רונן.
עכשיו רונן.
יפה, אני אגיד לך בדיוק מה אני חושב. קודם כל אני אגיד שתי נקודות. א', הוויכוח ביני לבין ישראל הוא לא באמת ויכוח, אנחנו, זה ויכוח אינטלקטואלי, כן, הנאמנות בדי. של, אני בטוח גם של ישראל וגם שלי, לפני קנדה ולפני ארצות הברית, קודם כל למדינת
מדינת ישראל, ישראל. נכון.
זה דבר ראשון. אז אין בינינו שום ויכוח, זה דיון אינטלקטואלי, ושאף אחד לא יבין את זה לא נכון, זה א', ב', טראמפ התחיל את כל הסאגה הזאת, שהוא אמר אני רוצה להפוך את קנדה למדינה ה-51, ואת ראש הממשלה למושל. כלומר, הוא התחיל קודם כל בלהשפיל את הקנדים, לפני שהוא דיבר על ביזנס. ואז הוא אמר, אנחנו לא צריכים את הנפט שלכם, כמו שישראל אומר, לא צריכים את העץ ולא צריכים את החלב. שאם כבר מדברים על חלב, אני למדתי בשיעור כלכלה בתיכון, שבשביל לקנות כוס חלב, אתה לא צריך לקנות את כל הפרה. אתה רק קונה כוס חלב, לא צריך להביא את כל הפרה. אז הוא גם ירד מזה מהר מאוד בלהפוך את קנדה למדינה ה-51, כי הוא ידע שזה לא יעבוד. זה לא יעבוד.
אבל זה גימיק של טראמפ, אבל זה גימיק של טראמפ.
בדיוק, זה גימיק.
לא, זה גימיק, אבל העניין הוא שבאמת טראמפ רוצה להראות שהוא המעצמה הגדולה בעולם.
קודם כל הוא המעצמה הגדולה בעולם, הוא לא המדינה הגדולה בעולם.
לא, הוא המעצמה הגדולה בעולם, אבל מה שקרה עד היום בתקופת ביידן ועוד לפני, שהאמריקאים נתפסו כמאוד חלשים, כמעצמה חלשה, כמעצמה שמחפשת את הנושא הדיפלומטי. כי תראה, פתאום טראמפ אומר, אחרי שישראל, אחרי שאני אפנה את ה... הוא אמר היום את האמירה הזאת, אחרי שאני אפנה את האזתים, ושישראל תסיים את המלחמה, אני אכנס לרצועת עזה. זאת אומרת, מה השתנה?
לא, אז ישראל, מנקודת המבט של הנשיא טראמפ.
אני רוצה להגדיר...
כן, בבקשה.
אני רוצה להגדיר, חבר'ה, אני רוצה להגדיר את טראמפ. אתה יודע, נפתלי, בעיונות שלי הקודמים שריינת אותי, אני אמרתי לך מי זה טראמפ. טראמפ לא שולף דברים מהשרבולים שלו. הוא יודע בדיוק מה הוא עושה. מה שהוא עשה לקנדה, ומה שהוא עשה למקסיקו, ומה שהוא עשה לסין, זה בכוונה להחזיר את אמריקה, והוא רוצה שיהיה סחר הוגן, זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה סחר. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך, אתה מקנדה,
ישראל, קוראים לו.
ישראל, אני מבין שהרבה מפעלים בקנדה, היום מדברים לפני, להביא אותם לארצות הברית, על הגבול,
נכון.
בין קנדה לארצות.
נכון.
הם רוצים בדיוק, אותו דבר, תקשיב, אותו דבר עם סין. תשמע, אני בעסקים שלי, אני מתעסק בלוגיסטיקה. אני עובד עם כל השתות הגדולות בארצות הברית, וולמרט, טארגט, מייסיס, בלומינגדל, נורדסטרום, קוסקו. היום אני רואה כבר שרוב החברות האלה העבירו את המפעלים שלהם מסין לקמבודיה, לווייטנאם, בנגלדש, פיליפין. מייצרים שם, יש היום מפעלים בסין שפושטים את הרגל, תיתן להם רק עבודה. למה? כי הוא הטיל אליהם מיסים כל כך כבדים שהם לא יכולים לייצר. אז אני מרגיש את זה, אני רואה את זה, אבל היום, אמריקה, הוא שינה, הוא משנה את העולם, אין פה חוכמות.
המצב רוח בארצות הברית, המצב רוח הכלכלי בארצות הברית השתפר מאז שטראמפ נבחר?
בוודאי.
אתה מרגיש את זה?
בטח.
בוודאי שזה...
זה בדיוק הפוך בקנדה. קנדה בהתרסקות כלכלית מטורפת כבר הרבה זמן, אבל מאז שטראמפ נבחר ביתר...
אבל זה לא בגלל טראמפ.
לא, בוודאי שלא.
לא, לא, זה בגלל הממשל הכושל שלנו, של טרודו, שהתפטר, ועדיין לא...
בדיוק, יש לכם ממשל...
את הכיסא שלו.
לא, בדיוק, יש לכם ראש ממשלה כושל, שהוא לא ניהל את המדינה כמו בן אדם, ותשמע,
אני ראש הממשלה הכושל לא רק מבחינה כלכלית, גם מאוד עוין אל
היהודים,
אל הישראלים, אנחנו לא מלקיקים פה דבש.
לא, 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 אני אגיד לך, אני אוהב את כאן, אני... שמע, אני עשיתי עסקים עם קנדה, הייתי הרבה בטורונטו, במונטריאול, אני הבאתי עסקים לארץ, היה לי את קלאב מונוקו, היה לי כמה חברות שעבדתי איתם, הייתי הרבה בקנדה, בטורונטו, עיר מדהימה, אחלה אוכל, מסעדות טובות, באמת, מונטריאול, עיר כמו
בפריז. הוא עושה לנו חשק לנסוע, נפתלי. אתה עושה לי יחסי ציבור לקנדה עכשיו.
אני לא אשקר. קנדה היא מדינה יפה ואנשים טובים, באמת.
אבל היא במשבר. ואני רוצה לשמוע...
אבל היא במשבר עוד כבר הרבה זמן. כבר הרבה זמן.
עכשיו אני רוצה...
היא במשבר וזה לא קשור לאמריקה.
אני רוצה לתת לכם כל אחד דקה וחצי, שכל אחד יגיד איך הוא רואה את סיום הדבר הזה, לאן זה מוביל. רונן, תתחיל אתה.
אוקיי, תודה. אנחנו, תראה, רק לפני יומיים, דאג פורג', הוא הפרימייר, ראש ממשלת אונטריו, מה שנקרא, הכריז שבעקבות מלחמת הסחר עם ארצות הברית, הוא אוסר על הכנסת אלכוהול אמריקאי לקנדה. בירה בדווייזר, הבירה הנמכרת ביותר בעולם, בירה אמריקאית, שכל קנדי יש לו שישייה במקרר באופן קבוע, מלפני יומיים לא ניתנת, אי אפשר להשיג אותה יותר במדפים כאן. המלחמה הזאת תכאב לשני הצדדים, ובואו לא נעשה תחרות למי כואב יותר. היא תכאב לשני הצדדים, ולא זאת הדרך שבה שתי מדינות שכנות, שעם יחסים כל כך טובים, ועם שום קונפליקט אמיתי ביניהם חוץ מהעניין הכלכלי, לא זו הדרך שבה זה צריך להתנהל. אני חושב, אתה מדבר איתי כישראלי, אני בעד טראמפ, ואני מייחל לטראמפ, ואתה מכיר גם את ההיסטוריה האישית שלי עם טראמפ, אבל הדרך שבה הדבר הזה מנוהל, על ידי השוק, מה שקרה, שוק טריטמנט, להכניס את קנדה להלם, ואז לרדת מהעץ ולבקש דברים אחרים, זאת לא הדרך להתנהל עם הקנדים, כי הקנדים...
זאת, אני מציף סרג, רף גבוה, ואני מתחיל לרדת.
הם בהלם.
כן, הם בהלם.
בדיוק.
אוקיי.
הם בהלם.
רונן.
ולא ככה מתנהגים עם הקנדים, אפשר להשיג תוצאות הרבה יותר טובות בדרכים אחרות.
ישראל, לאן זה הולך? הסיכום שלך.
הסיכום שלי, רונן דיבר על בירה. אני לא כל כך חושב שטראמפ יענן אותו אם קונים בירה, בדווייזר, לא בא, אתה יודע, צ'אק שומר.
לא, רק נתתי דוגמה.
לא, אני אגיד לך, לא יודע אם ראית, צ'אק שומר אתמול, הראו אותו, מרים קורונה בירה ואבוקדו בצד ימין ובצד שמאל קורונה. והוא אומר, לטראמפ, מי ישתה את הבירה את הקורונה בסופרבול? אתה חושב שטראמפ מעניין אותו מי ישתה את הבירה של קורונה ושל של המקסיקנים בסופרבול? זה לא, מי יקנה אבוקדו? זה לא מעניין אותו. מה זה, טראמפ זה איש פטריוטי.
אבל המשל לגבי הבירה הוא נכון לגבי מכוניות GMC שמיוצרות כאן בקנדה. הוא נכון לגבי המון מוצרים אמריקאים
שנרכשים כאן בקנדה. רונן, אני אתן לך עוד משהו. אתן לך טיפ קטן.
טוב, אתם צריכים לסכם, זהו, חברים. ישראל,
בקצב הזה אנחנו ניתן להם תוכנית שבוע הבא.
אנחנו ניתן לכם תוכנית מיוחדת רק לנושא הזה.
אבל האמת היא שאני ואתה יכולים לשתות קפה בחוץ.
אז אני אתן לך...
קדימה, משפט סיכום שלך.
טראמפ הוא איש פטריוטי, מעניין אותו אמריקה, לא מעניין אותו אף אחד. מעניין נכון. אותו להביא מפעלים לאמריקה. את איך הדוגמה קטנה מאוד, כל התרופות, אנטיביוטיקה, אדוויל, כל הזה מיוצר בסין, הוא מעניין אותו להביא אותו לאמריקה, מעניין אותו לפתוח מפעלים באמריקה, הוא רוצה אמריקה, נאמבר וואן. הוא יסיים עם קנדה, מקסיקו, סין, הוא הולך לאירופה, הוא אומר, הוא כבר אמר את זה, למה שהם מייצרים, מביאים לנו מרסידס, BMW, כן,
ישראל, אוקיי. ישראל ורונן.
ורונן. אנחנו, האמת שהשיח הזה רק הביא לנו חשק לעשות עוד יותר. עוד,
כן, עוד שיח, כן. אבל זה כנראה יהיה בתוכנית הבאה.
חברים, רונן.
אתה לא רוצה לדבר על...
לא, אנחנו, השעון, השעון לדעתנו.
חברים, תודה רבה לכם.
תודה, תודה.
זהו,
תודה
עד כאן...
רבה, וישראל, אתה מוזמן לבירה בטורונטו
עליי. עד כאן, עד כאן, עד כאן תוכניתנו סוגרים שבוע, ועל רקע כביכול נעימת הסיום שלנו, שהיא בירה בדווייזר, אנחנו נאחל להמשך בועם של הביתה של החטופות והחטופים. תודה לך, שוקי אברהם.
תודה לך, נפתלי.
והתוכנית תעמוד לרשותכם בדף הפייסבוק של רדיו סול וגם ביוטיוב. לילה טוב ולהתראות בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום.